הרב ברוך גידי.
שלום לכם. אנחנו נקדיש את השיעורים בשבועות הקרובים לעניינים שקשורים בראש השנה, ביום הכיפורים, והיום נקדיש את השיעור לעניינים, לגדרים של מצוות שופר וכמה משמעויות של המצווה הזאת. הרמב״ם בהלכות שופר פותח את ההלכות בפרק א' הלכה א', מצוות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה, שנאמר יום תרועה יהיה לכם. הוא עצמו ביום הכיפורים של יובל, בהלכות שמיטה ויובל בפרק י' הלכה י', אומר שם כך: מצוות עשה לתקוע בשופר בעשירי לתשרי בשנת היובל, ומצווה זו מסורה לבית דין תחילה, שנאמר ועברת שופר תרועה, וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע, שנאמר תעבירו שופר, ותוקעין בשופר תשע כדרך שתוקעין בראש השנה, ומעבירין שופר בכל גבול ישראל. הרמב״ם אם כן מדגיש בהלכות שמיטה ביובל שהמצווה לדעתו היא מצווה של תקיעה ולא מצווה של שמיעה. בראש השנה הוא מגדיר את המצווה כמצוות שמיעה. והשאלה שעומדת על הפרק היא, מניין לרמב״ם החלוקה הזאת שבין שופר של ראש השנה לשופר של יובל? שבשופר של ראש השנה מצוותו בשמיעה, ואילו שופר של יובל מצוותו בתקיעה. אז בפשיטות היה נראה שאפשר להציע שההבדל הזה בין ראש השנה לבין יובל נובע משני דברים, נובע גם מקרא, מפסוקים, ואולי גם מסברה. מבחינת הפסוקים, הדגש בתורה ביובל, כמה וכמה פעמים התורה מדגישה והעברת שופר תרועה, תעבירו שופר בכל ארציכם. הדגש בתורה הוא כל הזמן על הצורך בהעברת שופר תרועה, במעשה שנעשה. לעומת זה בראש השנה כתוב בתורה יום תרועה, כתוב זיכרון תרועה. אין, הביטויים מצד עצמם לא מורים על צורך באיזושהי פעולה. צריך שהיום יהיה יום תרועה, צריך שיהיה זיכרון תרועה. אבל לכאורה זה עדיין לא מספיק, כיוון שזה נכון שהפסוק לא מדבר בעד דווקא מעשה של תקיעה, אבל גם לא נראה מן הפסוק שדווקא איזושהי שמיעה. לכן נראה בעצם שאולי אפשר לדייק דווקא מן הפסוק שמדבר על זיכרון תרועה. כי יום תרועה בהחלט עדיין יכול להתפרש כיום שמריעים בו. אבל זיכרון תרועה פשוט דבר שתפקידנו יותר בתפקיד הפסיבי של כל התרועה נשמע, והתפקיד שלנו לא כל כך להריע אלא יותר לזכור את התרועה וזכירה. יכול להיות שיש פה מכאן אולי רמב״ם למד איזה יסוד של או כיוון, שאולי המצווה בראש השנה היא מצווה של שמיעה. אבל אפשר שגם מצד הסברה אפשר להציע שיש הבדל בין יובל לבין ראש השנה. הסברה יכול להיות שהיא נובעת ממהותו של שופר. ביובל מהותו של שופר היא וקראתם דרור בארץ לחודש שביעה. המשמעות הרוחנית של הקריאה הזו היא אותה הפנמה של או הכרה של כל איש מישראל בהכרה של כלי כל הארץ, או כי גרים ותושבים אתם עמדי. במעשה התקיעה יש בעצם הכרזה של האדם, שבו האדם בלידי מעשה התקיעה מכריז כלי כל הארץ, דהיינו ממליך את השם על העולם. וממילא זוהי קריאת הדרור מן השליטה האנושית. ועבדים וקרקעות חוזרים אל מקומם. שבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. דהיינו הדגש במצוות שופר ביובל היא בעצם קריאת הדרור, אותה קריאה של כלי כל הארץ. ולכן ממילא בעברתה שופר תרועה, התרועה שיש ביסוד של המלאכה, שאדם בא להמליך את הקדוש ברוך. זהו המעשה, לכן המצווה בראשונה היא בעצם מעשה העברה, בעצם מעשה המלאכה הזה. סליחה, המצווה ביובל. בנוגע לשופר של ראש השנה, התורה לא אומרת לנו יותר מדי על טיבו ומשמעותו של השופר בראש השנה. אבל אפשר, הרמב״ם עצמו בהלכות תשובה אומר, אף על פרק שני, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתובי, מכל מקום רמז יש בו, לאמור אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וזכרו בוראכם וחזרו בתשובה וכו'. אז הרמב״ם שם בפירוש מדגיש שהשופר בראש השנה נועד בעצם לעורר את האדם. ואם נרצה להשתמש בפסוקים מן הנביא, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, המגמה בשופר של ראש השנה היא בעצם לעורר לתשובה, לעורר לחרדה, לעורר לעם לא יחרדו. ממילא שם אין לי עניין שהאדם בעצמו יתקע בשופר, יש לי עניין שיתקע שופר בעיר, שישמע כל שופר בעיר. החרדה, העם נחרד מעצם העובדה שהוא שומע את כל השופר. זה ייתכן שזה בעצם במהות העניין מה שהרמב״ם רואה כמקור, אולי הסברה הזאת לכך שמצוות שופר בראש השנה היא מצוות שמיעה. ייתכן מאוד שבעקבות ההבנה הזאת של רמב״ם את מצוות שופר בראש השנה, הוא גם בנה על כך שהפסוקים, הוא לקח את העובדה הזאת של הפסוקים בראש השנה התורה לא דיברה על מעשה התרועה, בעוד שביובל דיברה על מעשה התרועה, ייתכן שזה היווה בשבילו מקור בעצם לאשש את התפיסה הזאת של ההבחנה במהותון של קולות השופר, בהן ביובל והן בראש השנה. אבל ייתכן מאוד שמה שמניע בעצם את הרמב״ם, או מה שהביא את הרמב״ם למסקנה הזאת, היא תפיסה יסודית אחרת שהייתה לו בעניין קול השופר. בתשובה, בסימן קמ"ב, בתשובות פאר הדור של הרמב״ם, הוא נשאל שאלה, מה ההבדל בין תקיעת שופר, בין אם המצווה היא תקיעה או מצווה עם שמיעה? ואז הוא ענה שם שההבדל הוא גדול מאוד. והוא טוען בעצם שאם המצווה היא לתקוע בשופר, אז מצוות תקיעת שופר שווה למצוות נטילת לולב או למצוות ישיבה בסוכה, שבשני המקרים האלה חייב האדם ליטול בעצמו. אף אחד לא יכול ליטול בשבילך לולב, ואף אחד לא יכול גם לשבת בסוכה במקומך, וממילא גם אף אחד לא יכול לתקוע בשופר במקומך. לדעתו של הרמב״ם, תקיעת שופר, אם הייתה מצווה בתקיעה, חייב היה כל אחד ואחד בעצמו לתקוע. ואכן זאת שיטת רמב״ם בנוגע למצוות יובל. ביובל שאצלו לדעתו המצווה היא לתקוע, אז רמב״ם מדגיש וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע, שנאמר תביאו שופר, כל יחיד ויחיד חייב לתקוע בעצמו. רמב״ם מדגיש את הנקודה הזאת. זה ייתכן מאוד שלפי התפיסה הזאת של רמב״ם, שכשהמצווה היא תקיעה חייב כל אחד ואחד לתקוע בעצמו, ואם המצווה היא בשמיעה, אז כמובן כל אחד חייב לשמוע בעצמו, אבל כאן יש איזה קול שמושמע באוויר, וכולם כמובן שומעים אותו. אם כך, אז יכול להיות שהרמב״ם סבר, הבין שהמצווה בראש השנה היא שמיעה ולא תקיעה, מכוח אותן סוגיות במסכת ראש השנה, שמהן נראה בבירור שיש רק אדם אחד שתוקע, וכל השאר שומעים ויוצאים מדי חובה בשמיעתם. סבר הרמב״ם שלא ייתכן שמדובר כאן במצוות תקיעה, כי אם המצווה היא מצוות תקיעה, ולא אי אפשר להסתפק בזה שכולם רק ישמעו, כי כולם חייבים לתקוע. ממילא, מכוח הסוגיות האלה, הגיע הרמב״ם למסקנה שהמצווה בראשונה היא שמיעה ולא תקיעה, כי רק כך אפשר להבין אותן סוגיות שמדברות על כך שאחד שומע, אחד תוקע וכל השאר שומעים. אם כך, עמדת הרמב״ם היא שבראש שנה המצווה היא שמיעה, וביובל המצווה היא תקיעה. וכאן יש מקום להתלבט בכמה וכמה שאלות. ואני רוצה אולי לפני שנעבור לשאלה נוספת, אני רק מבקש להציג כאן שעמדתו של הרמב״ם שהמצווה בראש שנה היא שמיעה, היא לא מוסכמת על הכל. לפחות באופן פשוט נראה שרבנו תם חולק. רבנו תם סבר שהמצווה בראש השנה היא כנראה תקיעת שופר. ואת זאת אנחנו יודעים מתוך זה שהוא סבר שיש לברך בשעה שתוקעים בשופר, לא כמו שאנחנו נוהגים לשמוע כל שופר, אלא לדעתו יש לברך על תקיעת שופר. וכך באמת משתמע מרבנו תם, כך כנראה גם נטע ראש להבין אותו במסכת ראש השנה, שלדעתו המצווה בראש השנה היא מצווה בתקיעה, היא מצווה תקיעת שופר. ואם כך, אנחנו רואים כאן שבעצם במידה מסוימת ויכוח כפול בין הרמב״ם לבין רבנו תם. הוויכוח האחד הוא האם המצווה בראש השנה היא שמיעת שופר או תקיעת שופר. זה סוג אחד של ויכוח. אבל לכאורה יש פה גם ויכוח נוסף ביניהם, שהרי גם רבנו תם מסכים שלאותן סוגיות במסכת ראש השנה שאחד תוקע והשאר שומעים. וכאן אנחנו מגלים שיש ויכוח נוסף, של דעת רבנו תם, למרות שהמצווה היא תקיעה, אפשר שאחד יתקע וכל השאר ישמעו ויצאו ידי חובה. בעוד של דעת הרמב״ם זה לא קיים דבר כזה. אם המצווה הייתה תקיעה, כל אחד היה חייב לתקוע בעצמו, ואי אפשר היה לצאת בזה שכולם שומעים את תקיעתו של התוקע, וכל אחד היה חייב לתקוע בעצמו. אז אלה הם שני מוקדים של המחלוקת. כאן יש מקום לשאול כמה שאלות. השאגת אריה בסימן ו' טוען שלא ייתכן לטעון, לא ייתכן לסבור שבראש שנה המצווה היא רק לשמוע כל שופר. הוא טוען שזה בלתי אפשרי. ברור שהמצווה היא גם תקיעה. ויש לו לזה כמה הוכחות. סוגיה בדף למדבט המדבט אומרת שאדם ששומע את השופר מן המתעסק לא יצא ידי חובה. אז הוא טוען שאם המצווה היא תקיעה, אז אני מבין שמשתוקע צריך לא לתקוע במתעסק, אלא לתקוע בכוונת מכוון. אבל אם המצווה היא לשמוע, מה אכפת לי? מה מתכוון זה שמשמיע את הכל? הלא המצווה מתקיימת על ידי, על ידי זה ששומע. אז מה אכפת לנו מי משמיע, איך משמיע? העיקר שכשאני שומע, אני אתכוון, אני לא אתעסק בשמיעתי, אלא אני אשמע. בכוונה לצאת ידי חובה. ראיה נוספת, שם כתוב שחירש שוטה וקטן, אין מוסיעים את רבים מדי חובתם. וכן באותה סוגיה, שם כתוב שם שרב זיירה אמר לשם, היה אומר לשמה שלו, יכוון ותקע לי, תתכוון, כשאתה מתוקע, תתכוון ותתקע בשבילי. ולמסקנה שם כתוב שאי אפשר לצאת חובה עד שתכוון שומע ומשמיע. אז כל זה נכון, אילו המצווה הייתה בתקיעה, אז צריך שהתוקע יתכוון להוציא אותך ידי חובה, אז אני מבין שזה נחוץ. אבל אם המצווה היא מצוות שמיעת שופר, טוען השאגת הרי, מה למה צריך לשומע להתכוון להשמיע? למה צריך התוקע להתכוון להשמיע? ולא בעצם העובדה שהשומע שומע את כל השופר, והוא מתכוון לצאת בו ידי חובה, זה מספיק. הרי התוקע הוא רק יוצר איזה איך תמצא בשביל השומע שיהיה כאן כל שופר בשטח, כל שופר באוויר. ומאלה, אם אני שומע אותו, אני בעצמי מקיים מדי חובה, אני מקיים את המצווה ויוצא את החובה במצווה. למה אני צריך שהתוקע יתכוון להשמיע לי והשומע התוקע יתכוון להוציא את ידי חובה? אלה טענות השאגת הרי, שמפני כולן מגיע השאגת הרי למסקנה שמצווה בראשונה היא תקיעה. אלא שהוא גם הוא סבור שאי אפשר להסתפק רק בתקיעה בראש שנה, כי ברור לנו שיש מצווה בראש שנה גם בשמיעה, כי כתוב תוקע לתוך הבור או לתוך הדות, אם כל שופר שם יצא, אם כל עברה שם לא יצא, אז רואים כאן שלא מספיק לתקוע בשופר, אלא גם צריך לשמוע. אז על כל פנים דעת שהגעת הרי היא שהמצווה הראשונה כוללת גם תקיעה וגם שמיעה, שאי אפשר לומר שהמצווה היא רק תקיעה או רק שמיעה, אלא לדעתו היא גם תקיעה וגם שמיעה. יש מצווה גם בתקיעה וגם בשמיעה. הרמב״ם לא סבר כך. הוא ברור שכשהרמב״ם דיבר על שהמצווה היא לשמוע כל שופר, אי אפשר גם קשה לומר שלדעת הרמב״ם כל יש איזה עניין בתקיעה. הרמב״ם משווה את תקיעת שופר בצורה ברורה לעשיית הסוכה. ועשיית הסוכה בפשטות היא ודאי רק הכשר מצווה ואינה חלק מגוף המצווה. גם חלוקה מן הסוג שאולי יש מעשה מצווה וקיום, שהמעשה מצווה הוא התקיעה והקיום הוא בשמיעה, זה קשה לומר בדעת הרמב״ם. כי ברמב״ם נראה בצורה ברורה שאין לנו שום עניין בתקיעה בראש השנה. וכל התקיעה אינה אלא אמצעי כדי שיהיה קול של שופר, כדי שנוכל לשמוע אותו ומלא לצאת את יהובה. כך נראה לי, אני יודעתי, בלשונו של הרמב״ם. אם כן, יכול להיות, כדי ליישב את שיטת הרמב״ם מקושיות השאגת אריה, יש מקום להציע את ההצעות הבאות. קודם כל הוא שאל למה חירש טוב קטן או מתעסק לא יכולים, אי אפשר לצאת ידי חובה בשמיעת הקול שהם מוציאים. אז כאן ברור לנו ששופר, גם כשאני אומר שהמצווה היא לשמוע קול שופר, אבל המצווה היא לשמוע קול שופר, ובשופר יש הלכות, יש דינים, צריך להיות קול של איל, שופר שעשוי מאיל וכו', שופר של פרה פסול. אז יש לנו שופרות פסולים, לא קול שופר קשה. אבל גם המצווה היא לא רק לשמוע מוזיקה, המצווה היא לשמוע קול שופר. וייתכן שהגדרה ההלכתית של קול שופר היא רק קול שיוצא מפיו של אדם ששייך במצווה הזאת. מי שאינו שייך במצווה הזאת, אז הקול שלו הוא לא קול שופר. מי שרק לקח את השופר ו התכוון לנגן איתו ופתאום יצא לו קול של תקיעה ותרועה, זה לא קול שופר. קול שופר זה אדם שאינו מתעסק, שמוציא בכוונה את הקולות האלה. קול שופר זה קול שיוצא מפיו של בר חיוה, ולכן חירש לב קטן, שומע מחירש לב קטן, לא יוצא את דחובתו. זה אפשר להבין. אבל מה שיותר קשה זה בעצם השאלה האחרת שמטרידה אותנו, והיא שהתוקע צריך לכוון להוציא את השומע, והשומע צריך להתכוון לצאת, ובלי שהתכוונו שומע ומשמיע, אדם לא יוצא ידי חובה. זה לכאורה לא מובן. כאן נניח אדם תוקע לעצמו והוא שומע את כל השופר של עצמו והוא יוצא ידי חובה. אז אם אדם אחר שומע, הוא ודאי כאן שמע כל שופר, כי אותו אדם שתקע, הוא תקע בשביל עצמו, כדי לשמוע לעצמו ולצאת את החובה לעצמו. אז ברור שמה שנשמע כאן בחלל האוויר זה כל שופר. כל שופר תקין, תקני, הלכתי. אז מדוע שנאמר שמי ששומע את כל השופר הזה, לא יוצא ידי חובה, אלא אם כן התכוון המשמיע והתכוון השומע לצאת ידי חובה בכל השופר הזה. זה באמת קושיה חזקה מאוד על התפיסה הזאת של הרמב״ם. לפי הבנתנו שהמצווה היא רק שמיעה ולתקיעה אין שום עניין במצווה, אלא רק איך תמצא כדי שאפשר יהיה לשמוע. נראה לי שהדבר כרוך בגדרי המצווה של שמיעת קול שופר. כאן יכול להיות שיש פער מסוים בין מצוות שמיעה בשופר לבין מצוות ישיבה בסוכה. מצוות ישיבה בסוכה היא מעשה גמור. אדם נכנס לתוך הסוכה, הוא מתיישב, הוא עושה מעשה. לכן, מבחינתנו, ההכנה של הסוכה, דהיינו, בניית הסוכה ועשיית הסוכה, היא באמת רק הכשר מצווה. אבל בשמיעת קול שופר שזה שאדם שומע את קול השופר, בעצם זה קולות של שופר שמגיעים לאוזניים. כל אדם, כל הזמן מגיעים, הרחשים מגיעים לאוזניים. ממילא יכול להיות שכדי שאדם יחשב כמקיים מצווה, כעושה מצווה. אדם צריך לעשות את מצוות שופר. כשאדם רוצה להגדיר, אז השמיעה היא משהו מאוד מאוד פסיבי, שקשה להגדיר אותה כמעשה, כי הקולות מגיעים אליך בצורה אוטומטית. כאן ייתכן שאולי צריך רק אדם שיוצר את ההשמעה הזאת, יוצר את הקולות שמשמיעים אותם, כן? ואז הוא שומע אותם, זה נקרא שהוא עושה מעשה שמיעה, כי הוא מייצר את האופציה של השמיעה. אז אני מדגיש שוב, בבירור, לדעת הרמב״ם, התקיעה היא לא חלק מגוף המצווה. אבל יכול להיות שהתקיעה נחוצה כדי שהשמיעה שתבוא בעקבותיה תיקרא מעשה שמיעה. ואם כך, ייתכן מאוד, אם כן, שאם אני בעצמי לא תוקע, ואני רוצה לשמוע ממישהו אחר, אז הרי הקולות, כל אדם, יש הרבה קולות שנשמעים בחללו של עולם. אם אני רוצה להתקשר לאותו מעשה תקיעה, ולהגיד שעל ידי זה שאני כאן מקשיב, אני בעצם עושה כאן מעשה שמיעה, אותה כוונה שלי להתקשר למעשה התקיעה של ההוא, של התוקע, ושהוא מתכוון גם כן להתקשר איתי, אותה זיקה שנוצרת בינינו באמצעות כוונת שומע ומשמיע, מאפשרת לשמיעה שלי להיות יותר אקטיבית, וכאן אני כבר עושה מעשה שמיעה של תקיעת שופר. כאן יש לומר בדוחק, לנסות להסביר את שיטת הרמב״ם בנוגע למצוות שופר, אם נניח שמצווה היא שמיעה. אבל כאן אנחנו ניגשים לשאלה אחרת שמטרידה אותנו בדעת הרמב״ם, והיא לנסות להבין בעצם את שורש המחלוקת בין רבנו תם לבין הרמב״ם בנוגע לאפשרות שאם נניח שהמצווה הייתה תקיעה, שאפשר היה שאחד יתקע וכל השאר ישמעו. שלדעת רבנו תם הדבר הזה אפשרי, ואחד תוקע וכולם שומעים, למרות שהמצווה בראשונה היא תקיעה. הרמב״ם סבור שכיוון שההלכה היא שאחד תוקע וכל השאר יוצאים, כנראה שהמצווה היא לא שמיעה, אלא כנראה שהמצווה היא לא תקיעה אלא שמיעה, כי אם המצווה הייתה תקיעה, כל אחד היה חייב לתקוע בעצמו. לכאורה, הדין הזה שאחד תוקע וגם שאחד עושה את המעשה וכל השאר ששומעים יוצאים ידי חובה, אנחנו מכירים אותו במצוות שקשורות בדיבור, ושם זה מבוסס על הלכה של שומע כעונה. מה הפשט שומע כעונה? שאם יש למשל מצוות מקרא מגילה, או יש מצוות קריאת הלל, או מצוות קידוש, או מצוות ברכת המזון, או מצוות תפילה. אז פה אנחנו אומרים שכל מי ששומע את הדברים האלה, זה דינו כמו מי שעונה. ואם כך, המחלוקת של הרמב״ם ורבנו תם, היא האם שייך להפעיל את ההלכה ששומע כעונה בשופר, במצוות שופר. וזה בעצם מחלוקת מהותית. וכאן, באופן פשוט וראשוני, יש מקום להציע שאולי המחלוקת בין רבנו תם לבין הרמב״ם היא בהבנת מהותו של כל השופר. דהיינו, האם כשיש מצווה של תקיעת שופר, איך אני מגדיר את מצוות התקיעה? אפשר לומר שהמצווה היא לעשות תקיעת שופר, כמו שהמצווה היא ליטול אולב, המצווה היא לשבת בסוכה, המצווה היא לעשות תקיעת שופר, זה מעשה תקיעה. אם זה מצווה של מעשה, אז זה מצווה שבגופו, כל אדם צריך לעשות את המעשה בעצמו. לא שאלה להגיד שומע כעונה, שומע כעונה שייך בדיבור, כאן זה מעשה, למעשה לא שאלה להגיד שומע כעונה. כאילו רבנו תם סבור, ייתכן שמצוות שופר היא לא רק לעשות את כל השופר, אלא אולי המצווה היא לדבר באמצעות השופר. זה סוג של דיבור. המצווה היא לדבר באמצעות השופר. ואם המצווה היא לדבר באמצעות השופר, כאן יכול להיות שיש מקום להפעיל את ההלכה ששומע כעונה בנוגע לתקיעת שופר. אבל כמובן צריך להבין, אם המצווה היא לדיבור, בשביל דיבור, אז איזה מין דיבור זה? כאן צריך באמת לנסות להבין איזה מין דיבור הוא זה דיבור של השופר. וכאן אני רוצה לבסס קצת את הדברים, גם מפסוקים וגם מהלכה מיוחדת שקיימת בהלכות תעניות, ואולי גם בהלכות ראש השנה. בתהילים, בפרק ב' בתהילים, כתוב שם כך: תפילה להניח יעטוף, ולפני אדוני ישפוך שיחו. אדוני שמע תפילתי, ושבעתי אליך תבוא. כאן אנחנו פוגשים בעצם שני מושגים. יש תפילה, ויש שבעה. תפילה זאת התפילה שאנחנו מתפללים תמיד. שאדם אומר, רפאנו, השיבה שופטנו כבראשונה, על הצדיקים, את צמח דוד עבדך מהרת עצמיה, שמע קולנו. זאת תפילה. תפילה זה שאדם יש לו תכנים מוגדרים שאותם הוא רוצה לבקש, אותם הוא רוצה, עליהם הוא רוצה להתפלל. השם שמע תפילתי. אבל יש גם, אנחנו רואים בתוך הפסוקים שמדגישים, בשבעתי אליך תבוא, יש גם צד מסוים של שבעה. שבעה היא זעקה. וזעקה, זעקה של חדרי בטן, המיית לב סוער, צועקת משהו, איזה צעקה. והצעקה היא לא תמיד מוגדרת בתוכן מסודר ומוגדר, אלא צעקה שנובעת ממקה לבבו, ממקה נשמתו של אדם. ושבעתי אליך תבוא. יש אפילו בסוקים, אם נדייק, יש אפילו פן מסוים של שאת התפילה, אם זה דברים של תוכן, אז הקדוש ברוך הוא צריך לשמוע, צריך להקשיב. כן? שם שמע תפילתי. ואילו הצעקה היא באה אל הקדוש ברוך הוא מאליה, בשבתי אליך תבוא. אז הזעקה היא חודרת ככה, כיוון שהיא יוצאת מחדר בטן, גם חודרת שמיים ושמי השמיים, מגיעה ישר את כיסא הכבוד בצורה הרבה יותר משמעותית. תכן אם כן, שכל השופר הוא בעצם איזושהי מצווה של זעקה, שאדם התורה רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה, שנזעק איזושהי זעקה. זעקה נעמת לב שנובעת מקירות ליבו של אדם. ייתכן שאולי כך הרמב״ם רואה, כך סליחה רבנו תן רואה את כל השופר. בעוד שלדעת הרמב״ם מצוות השופר יכול להיות שהיא רק מעשה טכני של תקיעה. אנחנו עוד בהמשך נראה שהדברים לא מוכרחים, וננסה להציע גם הצעות אחרות. אני רוצה לבסס את היחס הזה בין תפילה וזעקה שהצגתי כאן, גם על יסוד אולי הלכה אחרת שאנחנו מכירים, והיא הלכה בהלכות תעניות. רמב״ם בהלכות תעניות אומר ככה: רמב״ם בפרק א' בהלכות תעניות פותח ככה: מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא לציבור. זאת אומרת שבשעה שיש צרה לציבור, המצווה היא לזעוק ולהריע בחצוצרות. יש עניין של זעקה על ידי התרועה הזאת בחצוצרות. וכך כותב הרמב״ם גם שם בהלכה ד' בהמשך: ובמאה התעניות האלו מדברי הסופרים לטענות על כל צרה שתבוא לציבור, ובמאה התעניות האלו זועקים בתפילות ומתחננים ומריעים בחצוצרות בלבד. זאת אומרת, יש גם זעקה של תפילה ומתחננים ומריעים בחצוצרות בלבד. דהיינו, וכפי שאנחנו יודעים במסכת תענית, מהמשניות במסכת תענית, ביום של תענית, התפילת יום התענית, ציבור, היו מתפללים שם 24 ברכות, ועל כל ברכה היו גם מלווים כל ברכה באיזושהי תרועה. ויש קולות של חצוצרות, וכמובן גם בראשונה יש לנו מקבילה לזה, שיש לנו מלכויות, זיכרונות ושופרות, וכל אחת מהברכות האלה מלווה באיזה קולות של שופר. ייתכן מאוד שמה שיש לנו כאן, בעצם שבצד העובדה שאדם נדרש בראש השנה להתפלל, או אדם נדרש ביום התענית להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם על עמו בצל, שיכתבנו לחיים טובים ושלום וכו', כל הדברים, כל התכנים של כל התפילות שאנחנו אומרים בכל יום ובימים המיוחדים האלה, אבל בצד המצוות האלה, בצד חובת התפילה הזאת, יש גם חובה של זעקה. ואולי הזעקה מגמתה להביא לידי ביטוי אותם דברים או אותם צרכים או אותם רצונות שמילים לא יכולות להכיל את זה. מילים לא יכולות להכיל את זה, כי אותם יש רצונות ויש שאיפות בליבו של אדם שאין המילים יכולות להכיל אותם, ויש איזה שהן המיות לב ורצונות ושאיפות שהן הרבה מעבר למילים. אבל ייתכן גם שזה בגלל קוצר דעתו של אדם. צורכי עמך ישראל מרובים ודעתם קצרה, וכיוון שדעתם קצרה אינם יכולים להביא לידי ביטוי במילים את כל הרצונות שלהם, ואז יש איזה המיית לב סוער שקדוש ברוך הוא לוקח את זה, את ההמיה הזאת, ועושה ממנה תפילות ועושה ממנה מילים. ייתכן מאוד שזה קשור עם העניין הזה. על כל פנים, אם נסכם בינתיים, נעצור כאן להיום, אז אמרנו שיכול להיות שיש פן מסוים בשופר שהוא בעצם סוג של דיבור, והדיבור הזה הוא אותה זעקה, אותה זעקת לב פנימית, ויתכן שקשורה כך לאיזה מין חובה שקיימת בימים מיוחדים, שמעבר לתפילה של השם שמע תפילתי, אלא יש גם בחינה של שבתי אליך תבוא, והשבעה הזאת אינה מוגדרת בתכנים מוגדרים, או מפני שיש שאיפות גדולות שמילים לא יכולות להכיל אותן, או גם מפני קוצר דעתו של המתפלל, של מי שפונה ועומד לפני השם, שאז הוא זועק את הזעקה שאומרת לקדוש ברוך הוא בעצם, תזכה אותי, תעשה עמי כל מה שאתה חושב שהוא טוב בשבילי. טוב, נעצור כאן היום.